הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 46, הומניזם, חלק ד'. הקצה האחרון של השמש שקע מתחת לאופק. האור האדום נמוג מצמרות העצים, רק השמיים הכחולים העירו את ששת האנשים שעמדו על הדשא המושלג והמיובש מהחורף, ליד כלוב ריק שעל רצפתו נחה גלימה ריקה וקרועה. הארי הרגיש שוב, טוב, נורמלי. שפוי למדי. הלחש לא ביטל את הנזק של היום, לא עשה את הפציעות כאילו לא קרו מעולם, אבל הן נכבשו, טופלו, קשה לתאר. גם דמבלדור נראה בריא יותר, אם כי לא מאושש לחלוטין. הקוסם הזקן הפנה את ראשו לרגע, נעץ את מבטו בפרופסור קווירל, ואז הביט בחזרה בהארי.
הארי!
אמר דמבלדור.
האם אתה עומד לקרוס בתשישות ואולי למות?
לא, למרבה הפלא, אמר הארי. זה לקח ממני משהו, אבל הרבה פחות ממה שחשבתי שזה ייקח. או שאולי זה החזיר משהו, ולא רק לקח. בחנות, ציפיתי שהגוף שלי יקה בקרקע בבום בערך עכשיו. נשמע מעין צליל של גוף מכה בקרקע בבום.
תודה לך על שטיפלת בזה, קוורנוס!
אמר דמבלדור לפרופסור קווירל, שעמד מעל ומאחורי דמותם חסרת ההכרה של שלושת הילאים.
אני מודה שאני עדיין מרגיש עייף כמעה, אם כי אטפל בלחשי הזיכרון בעצמי.
פרופסור קווירל היטה את ראשו, ואז הביט בהארי.
אבטר על לא מעט פליאה חסרת תועלת,
אמר פרופסור קווירל.
הערות בסגנון, מרלין עצמו לא הצליח לעשות זאת וכו'. הבה ניגש ישירות לשאלה החשובה, מה בשם הנחשים הלוחשים קרה פה?
לחש הפטרונוס, אמר הארי, גרסה 2.0.
אני מאושר לראות שחזרת לעצמך,
אמר דמבלדור.
אבל אתה לא הולך לשום מקום, רייבנקלו צעיר, לפני שתאמר לי בדיוק מה הייתה המחשבה החמימה והשמחה הזו.
אמר הארי, הוא טפח על לחיו באצבעו בהרהור. אני תוהה האם אני אמור. פרופסור קווירל גיחך לפתע.
בבקשה!
אמר המנהל.
בבקשה, בבקשה עם גלידה וקצפת!
הארי הרגיש דחף והחליט לזרום איתו. זה מסוכן, אבל ייתכן שלא תהיה הזדמנות טובה מזו עד קץ הזמן. 3 פחיות גזוז, אמר הארי לנרתיק שלו, ואז הרים את מבטו אל המורה להתגוננות ואל המנהל של הוגוורטס. רבותיי, אמר הארי, קניתי את פחיות הגזוז הללו בביקור הראשון שלי ברציף 9¾, ביום שבו הגעתי להוגוורטס. שמרתי אותן לאירועים מיוחדים. מוטל עליהן לחש קטן לוודא שאני שתו בזמן הנכון. זה סוף ההספקה שלי, אבל אני לא חושב שיהיה מועד ראוי מזה אי פעם. שנשתה. דמבלדור לקח פחית סודה מהארי, והוא השליך פחית נוספת לפרופסור קווירל. שני הגברים המבוגרים מלמלו לחשים זהים מעל הפחית, והזעיפו פנים לרגע למראה התוצאה. הארי מצידו פשוט פתח את הפחית ושתה. המורה להתגוננות והמנהל של הוגוורטס חיכו אותו בנימוס. הארי אמר, חשבתי על הדחייה המוחלטת שלי את המוות כסדר הדברים הטבעי של העולם. ייתכן שזו לא המחשבה החמימה והשמחה שצריך כדי להטיל את לחש הפטרונוס, אבל היא נכנסת לרשימת 10 הגדולות ללא ספק. המבטים שקיבל מהמורה להתגוננות והמנהל הדאיגו אותו לרגע, בעוד מצד צחוק שנשפך נעלם. אבל אז השניים הביטו זה בזה, וכנראה החליטו שהם לא יכולים לעשות להארי משהו ממש נורא בנוכחותו של השני, ולהתחמק מההשלכות.
מר פוטר,
אמר פרופסור קווירל,
אפילו אני יודע שזה לא אמור לעבוד ככה.
אכן,
אמר המנהל.
אסבר!
הארי פתח את פיו, ואז סגר אותו במהירות כשההבנה הכתה בו. גודריק לא גילה לאיש, וכך גם רוונה אם ידעה. ייתכן שיש לא מעט קוסמים שהבינו את זה ושמרו על הפה שלהם. אי אפשר לשכוח אם אתה יודע מה אתה מנסה לעשות. ברגע שהבנת איך זה עובד, צורת החיה של לחש הפטרונוס לעולם לא תעבוד בעבורך שוב. ורוב הקוסמים לא גודלו בסביבה נכונה כדי לפנות כנגד סוערסנים ולהשמיד אותם. מצטער בנוגע לזה, אמר הארי, אבל הרגע הבנתי שלהסביר את זה יהיה רעיון ממש גרוע עד שתבינו כמה דברים בעצמכם.
האם זו האמת, הארי?
שאל דמבלדור באיטיות.
או שאתה רק מעמיד פני חכם?
המנהל!
אמר פרופסור קווירל, נשמע המום בחנות.
מר פוטר אמר לך שאין לדבר על הלחש הזה עם מי שאינו מסוגל להטיל אותו. לא לוחצים על קוסם בעניינים כאלה.
אם הייתי אומר לכם, החל הארי...
לא.
אמר פרופסור קווירל, נשמע תקיף למדי.
אתה לא אומר לנו מדוע, מר פוטר. אתה פשוט אומר לנו שאל לנו לדעת. אם ברצונך לתכנן רמז, עליך לעשות זאת בזהירות, בזמנך, ולא באמצע שיחה.
הארי הנהן.
אבל...
אמר המנהל.
אבל מה אני אמור להגיד למשרד הקסמים? אי אפשר פשוט לאבד צוער סן!
תגיד להם שאכלתי אותו.
אמר פרופסור קווירל וגרם להארי להיחנק על הגזוז שהרים לשפתיו מבלי משים.
לא אכפת לי. שנחזור, אמר פוטר?
השניים החלו ללכת על שביל האפר שהוביל בחזרה להוגוורטס. מותירים את דמבלדור מביט בהגמומיות בכלוב הריק, ובשלושת העילאים שהמתינו ללחשי הזיכרון שלהם. אחרית דבר, הארי פוטר ופרופסור קווירל. הם הלכו במשך זמן מה לפני שפרופסור קווירל דיבר, וכל רעשי הרקע נמוגו כשעשה זאת.
אתה מוצלח להפליא בהריגת דברים, תלמידי.
תודה לך, אמר הארי בחנות.
אני לא רוצה לחטט. אבל במקרה שהיה זה רק המנהל שלא רצית לחלוק איתו את הסוד?
הארי שקל זאת. פרופסור קווירל לא יכול להטיל את לחש הפטרונוס בכל מקרה. אבל אי אפשר לבטל חשיפת סוד, והארי למד מהר מספיק כדי להבין שהוא צריך לפחות לחשוב על זה לזמן מה לפני שישחרר זאת לעולם. הארי הניד בראשו, ופרופסור קווירל הנהן בהסכמה. מתוך סקרנות, פרופסור קווירל, אמר הארי, אם ההבאה של הסוהרסן להוגוורטס הייתה חלק ממזימה מרושעת, מה הייתה המטרה שלה?
להתנקש בדמבלדור בזמן שהוא מוחלש.
אמר פרופסור קווירל בלי היסוס.
המנהל אמר לך שהוא חושד בי.
הארי לא אמר דבר בזמן שניסה לחשוב על תשובה, ואז ויתר כשהבין שענה כבר.
מעניין. מר פוטר, אין זה בלתי אפשרי שהייתה המזימה כלשהי מעורבת היום. העובדה שהשרביט שלך הגיע כל כך קרוב לכלוב הסוהרסן הייתה יכולה להיות תאונה. או שאחד העילאים היה תחת השפעת אימפריוס, קונפונדוס או ביור הכרה. פליטיק ואנוכי צריכים להיות ברשימת החשודים לפי החישוב שלך. יש לשים לב לכך שפרופסור סנייפ ביטל את כל השיעורים שלו היום, ואני חושד שהוא חזק מספיק כדי להנגיז את עצמו. העילאים הטילו לך שגילוי בהתחלה, אבל הם לא חזרו עליהם מיד לפני התור שלך. אבל הפתרון הקל ביותר, מר פוטר, הוא שהמקרה תוכנן על ידי דמבלדור בעצמו. ואם הוא באמת עשה זאת, ייתכן שהוא היה נוקט בצעדים מראש כדי להטיל את חשדותיך לכיוון אחר.
הם הלכו כמה צעדים נוספים. אבל למה שיעשה זאת? שאל הארי. המורה להתגוננות שתק לרגע, ואז אמר,
מר פוטר, באילו צעדים נקטת כדי לחקור את דמותו של המנהל?
לא רבים, אמר הארי. הוא הבין רק לאחרונה. אפילו לא קרוב למספיק.
אז אציין שאינך מגלה את כל שיש לדעת על אדם על ידי כך שאתה שואל רק את חבריו.
עכשיו היה זה תורו של הארי לצעוד כמה צעדים בשתיקה, על דרך האפר שהובילה בחזרה להוגוורטס. הוא באמת היה אמור לדעת את זה כבר. הטיית האישור הייתה המונחה טכני. זה אומר בין היתר שכשאתה בוחר את מקורות המידע שלך, ישנה נטייה ברורה לבחור מקורות שמסכימים עם הדעות הנוכחיות שלך. תודה לך, אמר הארי. בעצם, לא אמרתי זאת מקודם, נכון? תודה לך על הכל. אם סוהרסן אחר יאיים עליך מתישהו, או לצורך העניין יעצבן אותך קצת, פשוט תגיד לי ואני אכיר לו את מר איש זוהר. אני לא אוהב שסוהרסנים מעצבנים את חברים שלי. זה זיכה אותו במבט שלא ניתן לפענוח מפרופסור קווירל.
השמדת את הסוהרסן משום שהוא איים עליי?
אמר הארי, סוג של החלטתי על זה לפני כן, אבל כן, זו הייתה סיבה מספקת בפני עצמה.
אני מבין. ומה היית עושה בקשר לאיום עליי אם הלחש שלך לא היה משמיד את הסוהרסן?
תוכנית ב', אמר הארי, לעטוף את הסוהרסן במתכת עם נקודת התחה גבוהה, כנראה טנגסטן, להפיל אותו להרגש פעיל ולקוות שהוא יגמור בתוך מעטפת כדור הארץ. כל הפלנטה מלאה בלבה מותכת מתחת לפני השטח.
כן, אני יודע.
המורה להתגוננות חייך חיוך מוזר ביותר.
באמת הייתי צריך לחשוב על כך בעצמי, להתחשב בהכל. אמור לי, מר פוטר, אם היית רוצה לאבד משהו, במקום שבו איש לא יוכל למצוא אותו לעולם, איפה היית שם אותו?
הרי שקל את השאלה. אני מניח שלא אשאל מה מצאת שמצריך איבוד?
נכון.
אמר פרופסור קווירל, כפי שהרי ציפה. ואז...
אולי אומר לך כשתהיה מבוגר יותר.
מה שהרי לא ציפה לו. ובכן, אמר הרי, מלבד לנסות לשים אותו בליבה המותכת של הפלנטה, אתה יכול לקבור אותו באבן מוצקה קילומטר מתחת לפני הקרקע במקום אקראי, אולי לשגר אותו פנימה אם יש דרך לעשות זאת בעיוורון, או לקדוח חור ולתקן אותו לאחר מכן. העיקר הוא לא להשאיר שום סימנים שמובילים לשם, כך שזה מטר מעוקב רנדומלי איפשהו בקרום כדור הארץ. אתה יכול להפיל אותו לשקע מריאנה, זה המקום העמוק ביותר באוקיינוס, או לבחור שקע אקראי אחר, כדי שזה יהיה פחות ברור. אם אתה יכול להפוך את זה לקל יותר מהאוויר ובלתי נראה, אתה יכול לזרוק את זה לסטרטוספירה, או אידיאלית לחלל עם לחש נגד גילוי, וגורם תאוצה משתנה אקראית שיוציא אותו ממערכת השמש. ולאחר מכן תטיל על עצמך אובליביאטה, כמובן, כדי שאפילו אתה לא תדע איפה זה בדיוק. המורה להתגוננות צחק, וזה נשמע מוזר אפילו יותר מהחיוך שלו. פרופסור קווירל? שאל הרי.
כולן הצעות מצוינות, אבל אמור לי, מר פוטר, מדוע דווקא 5 אלה?
אמר הרי. הן פשוט נראו כמו האפשרויות הברורות.
או,
אמר פרופסור קווירל.
אבל יש להן תבנית מעניינת, אתה מבין. אפשר אפילו להגיד שזה נשמע כמו מעין חידה. אני חייב להודות, מר פוטר, שאף על פי שהיו לו עליות ומורדות, היה זה יום טוב להפתיע.
והם המשיכו ללכת בשביל שהוביל לשערי הוגוורטס, מרחק לא מועט ביניהם, משום שהרי, אפילו מבלי לחשוב על כך, נשאר אוטומטית רחוק מספיק מהמורה להתגוננות כדי שתחושת האבדון, שמסיבה כלשהי הייתה חזקה בצורה יוצאת דופן עכשיו, לא תורגש. אחרית דבר, דפני גרינגרס. הרמיוני סירבה לענות על שאלות. ברגע שהן עברו את הפיצול שהוביל לצינוק של סליטרים, דפני וטרייסי עזבו את הקבוצה, הולכות מהר ככל שיכלו. שמועות טיילו מהר בהוגוורטס, אז הן חייבות ללכת לצינוק מיד אם הן רוצות להיות הראשונות שיספרו לכולם את הסיפור.
עכשיו, זכרי,
אמרה דפני,
אל תפלטי פשוט את הכל על הנשיקה ברגע שאנחנו נכנסות, אוקיי? זה יעבוד טוב יותר אם נספר את כל הסיפור לפי הסדר.
טרייסי הנהנה בהתלהבות. ברגע שהם נכנסו לחדר המועדון של סליטרין, טרייסי דייביס לקחה נשימה עמוקה וצעקה.
היי כולם! הרי פוטר לא הצליח להטיל את לחש הפטרונוס והסוהרסן כמעט אכל אותו ופרופסור קווירל הציל אותו, אבל אז פוטר היה מרושע וגרינג'ר החזירה אותו עם נשיקה. זאת אהבת אמת על בטוח!
זה היה לפי הסדר, הניחה דפני. פחות או יותר. החדשות לא הפיקו את התגובה הרצויה. רוב הבנות העיפו בהן מבט ונשארו לשבת על הספות, והבנים המשיכו לקרוא על הכיסאות.
כן,
אמרה פנסי בחמיצות, ממקום מושבה עם רגליו של גרגורי בחיקה, נשענת לאחור וקוראת מה שנראה כמו חוברת צביעה.
מילסנט כבר אמרה לנו.
איך?
למה את לא נשקת את הראשונה, טרייסי?
שאלו פלורה והסטיה קארו מהכיסאות שלהן.
עכשיו פוטר הולך להתחתן עם ילדה בוטסטמית. את היית יכולה להיות אהבת האמת שלו ולהתחתן לתוך בית אצילי ועשיר והכל, אם רק היית נשקת את הראשונה.
פרצופה של טרייסי היה מסכה של אי-הבנה המומה.
מה?
צווחה דפני.
אבל לא עובדת ככה.
ברור שכן.
הכריזה מיליסנט תוך כדי אימון בלחש כלשהו וצפייה במים המתערבלים של האגם מבעד לחלון.
נשיקה ראשונה מבטיחה חתונה.
זו לא הייתה הנשיקה הראשונה שלהם.
צעקה דפני.
הרמיוני כבר הייתה אהבת האמת שלו.
ואז דפני הבינה מה היא אמרה והתכווצה פנימית. אבל כמו שאומרים, צריך להתאים את השפה לאוזן השומעת.
רגע, 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 מה?
אמר גרגורי, מוריד את רגליו מחיקה של פנסי.
מה זה? על מה בלסטרוד לא סיפרה את החלק הזה?
כולם הביטו בדפני עכשיו.
כן.
אמרה דפני.
הרי דחף אותה וצעק, אמרתי לך בלי נשיקות. ואז הרי צרח כאילו הוא גוסס ופוקס התחיל לשיר לו. בעצם אני לא בטוחה מה משני הדברים האלה קרה קודם.
זה לא נשמע לי כמו אהבת אמת.
אמרו התאומות קרו.
זה נשמע כאילו אדם הלא נכון, נשק אותו.
זו הייתה אמורה להיות אני.
לחשה טרייסי. פניה עדיין היו המומות.
אני הייתי אמורה להיות אהבת האמת שלו. הרי פוטר הוא הגנרל שלי. הייתי צריכה להילחם עליו עם גרנג'ר.
דפני הסתובבה אל טרייסי, רותחת.
את, תקחי את הרי מהרמיוני.
כן.
אמרה טרייסי.
אני.
את משוגעת.
הכריזה דפני בשכנוע.
גם אם כן היית מנשקת אותו ראשונה, את יודעת למה זה יהפך אותך? לנערה המסכנה חולת אהבה שמתה בסוף המערכה השנייה.
חזרי בך מדברייך.
צעקה טרייסי. בינתיים, גרגורי חצה את החדר אל המקום שבו וינסנט עשה את שיעורי הבית שלו.
מרקד?
אמר גרגורי בקול נמוך.
אני חושב שמר מלפוי צריך לדעת מזה.
אחרית דבר, הרמיוני גרנג'ר. הרמיוני הביטה במעטפה החתומה בשעבה, שעליה לא נכתב דבר מלבד המספר 42. הבנתי למה לא הצלחנו להטיל את לחש הפטרונוס, הרמיוני. זה לא בגלל שאנחנו לא שמחים מספיק, אבל אני לא יכול לגלות לך. לא יכולתי לגלות אפילו למנהל. זה צריך להיות סודי אפילו יותר משינוי צורה חלקי. לפחות בינתיים. אבל אם אי פעם תצטרכי להילחם בסוהרסנים, הסוד כתוב פה, בצופן, כך שמי שלא יודע שזה על סוהרסנים ולחש הפטרונוס לא ידע מה המשמעות. היא אמרה להרי שראתה אותו מת. את ההורים של המתים, את כל חברי המתים, את כולם מתים. היא לא סיפרה לו על האימה שיש בלמות לבד. איכשהו זה עדיין היה כואב מדי. הרי אמר לה שהוא ראה שוב את ההורים שלו מתים, ושהוא חשב שזה מצחיק. אין אור במקום אליו הסוהרסן לוקח אותה, הרמיוני. אין חום. אין דאגה. זה מקום שבו את לא יכולה אפילו להבין מה זה אושר. יש כאב ופחד, והדברים האלה עדיין יכולים להניע אותך. את יכולה לסנוע ולהתענג בהשמדת הדברים שאת שונאת. את יכולה לצחוק כשאת רואה אנשים אחרים סובלים. אבל את לעולם לא תוכלי להיות מאושרת. את אפילו לא יכולה לזכור מה היה שם שכבר איננו. אני לא חושב שיש דרך שבה אני יכול להסביר ממה הצלת אותי. אני בדרך כלל נבוך להטריח אנשים. בדרך כלל אני לא יכול לסבול את זה כשאנשים מקריבים קורבנות בשבילי. אבל הפעם אומר שלא משנה כמה הנשיקה הזאת תעלה לך בסופו של דבר, לעולם אל תפקפקי אפילו לרגע בכך שהיה זה הדבר הנכון לעשות. הרמיוני לא הבינה עד כמה מעט הסוהרסן נגע בה, עד כמה קטנה ורדודה הייתה אפלה אליה לקח אותה. היא ראתה את כולם מתים, והיא עדיין הייתה מסוגלת להרגיש כאב. הרמיוני ישיבה את הנייר לנרתיק, כמו שילדה טובה צריכה לעשות. אבל היא ממש רצתה לקרוא אותו. היא פחדה מסוהרסנים. אחרית דבר, מינרווה מגונגל. היא הרגישה קפואה. היא לא הייתה אמורה להיות עמומה כל כך. אין סיבה שהיא תתקשד כדי כך להביט בהרי, אבל אחרי כל מה שעבר, היא חיפשה סימנים של השפעת סוהרסן בילד הצעיר שלפניה, ולא מצאה אותם. אבל משהו ברוגע שבו שאל שאלה הרת גורל שכזו היה מדאיג ביותר.
מר פוטר, איני יכולה לדבר על נושאים שכאלה ללא אישורו של המנהל.
הילד במשרדה לא שינה את הבעתו. הייתי מעדיף שלא להטריד את המנהל בנושא הזה, אמר הרי פוטר ברוגע. למעשה, אני מתעקש שלא להטריד אותו. ואכן הבטחת שהשיחה שלנו תישאר פרטית. אז תני לי לומר זאת כך. אני יודע שהייתה נבואה. אני יודע שאת היא זו ששמעה אותה במקור מפרופסור טרלוני. אני יודע שהנבואה זיהתה את בנם של לילי וג'יימס פוטר כמישהו מסוכן לאדון האופל. ואני יודע מי אני, למעשה כולם יודעים מי אני, אז לא תגלי לי שום דבר חדש או מסוכן אם תגידי לי רק זאת. מה היה הניסוח המדויק שזיהה אותי, בנם של ג'יימס ולילי? קולה החלול של טרלוני הדהד בתודעתה.
הם שחמקו ממנו כבר 3 פעמים. להם יוולד הוא בשלהי החודש השביעי.
הרי,
אמרה פרופסור מגונגל,
אני לא יכולה לומר לך את זה.
היא התחלחלה עד לשד עצמותיה שהרי כבר יודע כל כך הרבה. היא לא יכולה לדמיין איך הרי גילה. הילד הביט בה במבט מוזר ומלא צער. האם אינך יכולה להתעטש בלי אישורו של המנהל, פרופסור מגונגל? משום שאני מבטיח לך שיש לי סיבה טובה לשאול, וסיבה טובה לבקש לשמור על סודיות.
בבקשה על, הרי.
היא לחשה. בסדר, אמר הרי. שאלה פשוטה אחת, בבקשה. האם משפחת פוטר הוזכרה בשם? האם הנבואה אמרה פוטר במילה זו? היא בהתה בהרי למשך זמן מה? היא לא הייתה יכולה לומר מדוע היא קיבלה את התחושה שזו נקודה קריטית, שהיא לא יכולה פשוט לסרב לבקשה או פשוט להיעתר לה.
לא.
היא אמרה לבסוף.
בבקשה, הרי. אל תשאל עוד.
הילד חייך, בעצב קל כך נראה, ואמר, תודה לך מנרווה, את אשת אמת וטוב. ובעוד פיה פעור בהלם מוחלט, הרי פוטר נעמד ועזב את המשרד. ורק אז היא הבינה שהרי פירש את סירובה כתשובה, וזו הייתה תשובה אמיתית נוסף על כך. הרי סגר מאחוריו את הדלת. ההיגיון נפרס בפניו בבהירות מוזרה ודמויית יהלום. הרי לא היה מסוגל לומר האם הוא הגיע אליו בזמן שירו של פוקס, או אולי אפילו לפני כן. לורד וולדמורט הרג את ג'יימס פוטר. הוא העדיף לחוס על חייה של לילי פוטר. הוא המשיך את ההתקפה, אם כן, עם המטרה היחידה של הריגת בנם התינוק. אדוני אופל לא מפחדים מתינוקות בדרך כלל. אז הייתה נבואה שהרי פוטר מסוכן ללורד וולדמורט, ולורד וולדמורט שמע על הנבואה.
אני נותן לך הזדמנות נדירה לנוס, אבל לא אטריח את עצמי להכניע אותך, ומותך לא יציל את בנך. סוזי מדרכי, אישה טיפשה, אם יש בך תבונה כלשהי.
האם הייתה זו גחמה לתת לה את ההזדמנות הזו? אבל אז הלורד וולדמורט לא היה מנסה לשכנע אותה. האם הנבואה הזהירה את לורד וולדמורט מפני הריגת לילי פוטר? אבל אז לורד וולדמורט כן היה מטריח את עצמו להכניע אותה. לורד וולדמורט נטע קלות שלא להרוג את לילי פוטר. העדפה הייתה חזקה יותר מגחמה, אבל לא חזקה כמו אזהרה. אז, נניח שמישהו של לורד וולדמורט החשיב בין ברית פחות או משרת, שימושי אבל בר תחליף, התחנן בפני אדון האופל לחוס על חייה של לילי. של לילי, אבל לא של ג'יימס. האדם הזה ידע שלורד וולדמורט הולך לתקוף את בית הפוטרים. ידע גם על הנבואה וגם שאדון האופל יודע עליה. אחרת אולי היה מתחנן על חייה של לילי. על פי פרופסור מגונגל, למעט היא עצמה, שני האנשים היחידים שידעו על הנבואה היו אלבוס דמבלדור וסוורוס סנייפ. סוורוס סנייפ, שאהב את לילי לפני שהייתה לילי פוטר, ושנא את ג'יימס. סוורוס, אם כך, שמע על הנבואה וסיפר עליה לאדון האופל. והוא עשה זאת משום שהנבואה לא הזכירה את הפוטרים בשם. זו הייתה חידה, וסוורוס פתר אותה מאוחר מדי. אבל אם סוורוס היה הראשון לשמוע את הנבואה, והחליט לספר עליה לאדון האופל, למה שיספר גם לדמבלדור או לפרופסור מגונגל? לפיכך, דמבלדור או פרופסור מגונגל שמעו עליה ראשונים. למנהל של הוגוורטס אין סיבה ברורה לספר למורה לשינוי צורה על נבואה רגישה וקריטית ביותר. אבל למורה לשינוי צורה יש את כל הסיבות לספר למנהל. נראה סביר אם כך שפרופסור מגונגל הייתה הראשונה לשמוע על כך. ההסתברויות האפריוריות הצביעו על כך שזו פרופסור טרלוני, החוזה הנוכחית בהוגוורטס. חוזים הם נדירים, אז אם ספרת את כל השניות שפרופסור מגונגל בילתה במחיצת חוזים לאורך חייה, רוב שניות החוזה הללו יהיו שניות טרלוני. פרופסור מגונגל סיפרה לדמבלדור, ולא הייתה לה שום סיבה לספר לאף אחד אחר על הנבואה בלי רשות. לפיכך, היה זה אלבוס דמבלדור שארגן איכשהו שסוורוס סנייפ ישמע את הנבואה. ודמבלדור עצמו פתר את החידה בהצלחה, או שלא היה בוחר בסוורוס שאהב פעם את לילי בתור המתווך. דמבלדור ארגן בכוונה שלורד וולדמורט ישמע על הנבואה, בתקווה לפתות אותו אל מותו. ייתכן שדמבלדור ארגן שסוורוס ישמע רק חלק מהנבואה, או שהיו נבואות שסוורוס לא הכיר. איכשהו, דמבלדור ידע שהתקפה מיידית על הפוטרים תוביל לתבוסה מיידית של לורד וולדמורט, אף על פי שלורד וולדמורט עצמו לא האמין בכך. או אולי הייתה זו מכה ממוזלת של השיגעון של דמבלדור, החיבה שלו למזימות הזויות. סוורוס נעשה המשרת של דמבלדור לאחר מכן. אולי אוכלי המוות לא היו מקבלים בשמחה את סוורוס אם דמבלדור היה חושף את חלקו בתפוסתם? דמבלדור ניסה ליצור מצב שבו אמו של הארי תנצל. אבל החלק הזה במזימה שלו נכשל. והוא גזר ביודעין את גורלו של ג'יימס פוטר למות. דמבלדור היה אחראי למות הוריו של הארי. אם כל שרשרת ההיגיון נכונה. הארי לא היה מסוגל, בלב שלם, לומר שסיום מוצלח של מלחמת הקוסמים אינו נחשב מסיבות מקלות. אבל עם זאת, זה עדיין הפריע לו מאוד. והגיע כבר הזמן לשאול את דראקו מלפוי מה היה לצד השני במלחמה הזאת לומר על דמותו של אלבוס פרסיבל וולפריק בריין דמבלדור. סוף פרק 46. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
פרופסור קוורנס קוורל. ליאור שמואל.
דפני גרינגרס. שרה סרברו.
טרייסי דייביס. טליה נאמן.
פלורה ואסתי יקרו. אילה ויליה.
איילה רוט. קוראת את מיליסנט בלסטרוד.
קרב וגויל. נתן גולדשטיין.
פרופסור מגונגל. מקריאה. מתן רוב.
פרופסור טרלוני. יעל וליאר.